עכשיו ב-103 FM. דוקטור מאיה רוזמן.
צהריים טובים, כאן דוקטור מאיה רוזמן, איתכם פה עד שעה אחת היום. אני ממש 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 מתרגשת, מעל ומעבר למה שציפיתי. אנחנו במשכננו החדש של רדיו 103 ברמת השרון. יש פה אולפן מטורף, מטורף, לא ראיתי דבר כזה יפה בחיים, גם המסביב וגם הבפנים. ואיזה צ'ופר נתנו לי, שאני פה עם איציק אהרון, לא מאחורי זכוכית, אמירה עדיין מאחורי זכוכית לצערי, אבל אולי תצטרף לפה גם מתישהו. בינתיים אני עם איציק אהרון. איציק, אל תדבר בשידור. לא, סתם, סתם תדבר, תשאל מה שבא לך, אין בעיה. שאלות והערות מאיציק מתקבלות בברכה. אז זה פשוט מדהים כאן, ואני מאוד מתרגשת. אבל בגלל שזה חדש, אז אין לנו היום עדיין לייב. הלייב יהיה הרבה יותר יפה ומושקע בשבוע הבא, אבל ביום רביעי, אל תשכחו, בשעה 12:30, אני אוכל לענות על כל השאלות של כולם בפייסבוק לייב, מה שהיום אתם לא יכולים לשלוח. אז ביום רביעי 12:30, אנחנו נשתף את זה בדף של הרדיו, יום רביעי 12:30 בצהריים, אני אענה לכולם על השאלות שאני לא יכול לענות היום. היום זה רק לעלות לשידור למי שרוצה. אז היום בתוכנית הנושא, עבודה בעיניים, איך היצרנים כותבים על האריזות הגדרות שגורמות לנו לחשוב שמדובר באוכל בריא ולא כך. בפינת המיתוס, איפה יש יותר קלוריות, שווארמה בפיטה או בצלחת? מחקר שמדבר על האם כל שיבולת שועל בריאה, והאם יש הבדל בין הסוגים? אז מסתבר שממש כן. בפינת טוב לדעת, האם גם אתם סובלים מתכווצויות בכפות הרגליים אחרי אימון? אולי חסר לכם מגנזיום, איפה הוא נמצא במזון ומה לעשות? טיפ לסיום, מה להוסיף לארוחה כדי להגדיל או להגביר יותר נכון את ספיגת הסידן או הברזל? ומתכון לשבת, לחם כוסמין, לא לשים אותו, לא מטפיחים אותו. מתכון מהמם ותמונה מדהימה של מיכל אוהב ציון מקורס הדיאטה שאני מעבירה בפייסבוק. מספר הטלפון כדי לעלות לשידור, אותו מספר, 1-900-722-103. אפשר לשלוח הודעת וואטסאפ ל-054-70-103-70, 054-70-103-70. היום זה רק המספר הזה, אין אפשרות לשאול שאלות בפייסבוק, כאמור יהיה ביום רביעי שעה 12:30 בדף הפייסבוק של הרדיו ושלי. אני פה עם העורכת והמפיקה מאירה פרץ, אני פה ממש קרוב לאיציק אהרון. מזל טוב לנו, הוא אחראי על הדיגיטל ג'וני דוב, ומי על הפייסבוק? אין על הפייסבוק. פייסבוק. אוקיי, אז התוכנית של הפתיחה. פוסט שכתבתי בקורס הדיאטה שלי בפייסבוק וכל כך התלהבו ממנו, אז אמרתי אני חייבת לשתף את כולם בכל מיני הגדרות שמופיעות לנו הרבה פעמים על על האריזות של המזונות, אבל אנחנו נוטים לקרוא את זה לחשוב שאנחנו קונים אוכל בריא, וזה לא ממש בריא, זה רק הגדרות שגורמות לנו לקנות, שזה השורה התחתונה. אספתי כמה הגדרות ששווה לשים לב אליהם, ואם יש לכם נייר או שפתקים בטלפון, אולי אפילו שווה לרשום כדי לא לשכוח. אז ככה, הגדרה ראשונה שאני רוצה להתייחס אליה, מופחת שומן. מה זה מופחת שומן? האם זה דיאטטי? ממש לא. זה רק אומר שזה פחות שומן מהמוצר המקורי. למשל, מיונז לייט. שימו לב, מיונז לייט. האם הוא דל שומן? לא, ממש לא. אפילו איציק יודע. 38% שומן יש בו, לעומת 70% שומן, שזה הרבה יותר, אבל עדיין 38% במיונז לייט, זה המון, זה המון, גם לא מעט קלוריות. מופחת סוכר, שוב, אנחנו קורבנות של היצרנים. מה הם עשו? הם עשו מוצר עם מלא 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 סוכר, ואז הפחיתו את זה ב-10% או ב-20%, ואז הם רשאים לקרוא לזה מופחת סוכר. למשל, יש משקאות שוקו, משקאות מיצים, או מדני חלב מסוימים, או דגני בוקר. כתוב לנו 33% פחות סוכר. האם זה אומר שיש שם קצת סוכר? ממש, ממש לא. יש שם המון סוכר, זה רק פחות מהמתכון שהיה לפני איזה, אני יודעת, כמה שנים, 5 שנים, 4 שנים. זה עדיין המון. וגם לא בריא כמובן. מופחת נטרן. גם, זה פחות נטרן ממוצר מקורי אחר. יש למשל רוטב סויה דל נטרן של חברה מסוימת, שאני יכולה למצוא רוטב סויה שלא כתוב עליו דל נטרן, ויש בו פחות מאשר הדל נטרן. גם אבקת מרק, אני הסתכלתי פעם ובדקתי, אבקת מרק שכתוב עליה מרק אוף עם 33% פחות נטרן, מכילה מלא מלח, ושל אותה חברה, לא כתוב מופחת נטרן, אבקת מרק טעם פטריות, יש פחות מהמופחת נטרן. גם גבינה בולגרית מעודנת, זה אומר פחות נטרן? לא, יותר נטרן מגבינות בולגריות אחרות, להסתכל. ללא תוספת סוכר, זה לא אומר שאין במוצר סוכר, ממש לא. זה אומר שפשוט אין תוספת של סוכר לבן. ריבה או סורבה, כתוב לנו בגדול ללא תוספת סוכר, יש שם מלא סוכר מהפירות עצמם, לפעמים 30% סוכר. ללא כולסטרול, מה זה? זה גם כן גימיק נורא מצחיק על שמן זית. איזה סיבה יש לשמן זית שיהיה בו כולסטרול? כתוב בגדול ללא כולסטרול, כמו לכתוב על השמן, ללא קפאין. זה סתם כתובית שנועדה להגדיל מחירות. ואחרון, מכיל סיבים תזונתיים? מה זה? זה אומר שהמוצר בריא? לא. ראיתי קרקרים לסוגיהם, פתיתיים, לחמניות ראיתי דגני בוקר שכתוב על האריזה, מכיל סיבים תזונתיים. ואז אני מסתכלת על הטבלה, כמה סיבים תזונתיים יש שם? פי, כמעט כלום. יופי, אבל זה מכיל. אז הם יכולים לכתוב, האם זה בריא? לא. אז לשים לב לכל ההגדרות כדי שלא יעבדו עלינו. וכבר יש לנו מאזינה על הקו, נכון? שלום.
נכון. שלום.
שלום, שלום, מה שלומך?
אני בסדר, תודה, ואת?
מתרגשת, מתרגשת, אני לא רגילה לאולפן המפואר הזה, זה כאילו, וואו. כן.
טוב, אז באמת מגיע לכם מזל טוב, כן. על האולפן החדש, ותהנו ממנו, כן. ותעשו בו חיים.
תודה רבה.
להגיד שיש לכם הפקה מדהימה. פשוט
נכון. פשוט
אני... אני נתאמת.
נכון, נכון, מסכימה איתך לגמרי.
תודה רבה להם שהם עושים עבודה כזאת מדהימה.
נכון, יצא לי במזל.
כן, לא יודעת אם במזל, אבל...
כן, כן, לגמרי. תודה רבה.
ואם אנחנו כבר התחלנו עם ברכות, אז מחר ט"ו באב, אז שיהיה לכולכם חג אהבה שמח.
נכון, חג אהבה שמח, איזה כיף.
כן.
בלי שוקולדים.
בלי שוקולדים משמינים.
כן, אין קשר בין חג אהבה לשוקולדים. אני לא יודעת למה מקשרים כל הזמן חג אהבה. מאירה מסמנת לי שוקולד בצורת לב.
כן.
ושאנחנו אוהבים את איציק, כי גם סימנה, נכון?
גם הצורה וגם הטעם, את יודעת, גם השוקולד נהנים וגם האהבה נהנים, אז...
נכון. נכון, נכון. למרות שאני שמעתי היום בבוקר... את סיוון רב מאירי אומרת שחג אהבה הפך לחג מסחרי כזה, כאילו כולם רוצים תקני, 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 פרחים, שוקולדים, תכשיטים וזה, לא אכפת להם, העיקר תקני, זה יכול להיות אידל פיטר, העיקר תקני, היא אמרה. ויש בזה משהו, זה אפשר להביע אהבה לא באמצעות אוכל, זה ברור, וגם לא באמצעות תכשיטים או קניות אחרות, אני חושבת.
נכון, ורק לממנים חיצוניים.
נכון, ולשאלתך, ולשאלתך.
אוקיי, okay, אז okay. בוא נתחיל, אני רוצה לשאול שאלה קטרה לגבי התוכנית הקודמת, דיברנו על ממתקים okay. מלאכותיים.
אוקיי, okay, נכון.
ראיתי הרצאה של מישהו שהוא רופא, okay. שדיבר על אינסולין
כן.
כהורמון שמפריע להרוויה.
אוקיי.
Okay. רציתי לשאול אם, כאילו גם כשאנחנו צורכים ממתקים מלאכותיים, הגוף מפריש אינסולין, וזה יכול כאילו לזכור...
זו שאלה טובה, וגם המפריע להרזיה זה מילה נורא 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 כללית, זה עלול להשתמע כאילו שאינסולין זה דבר רע, אבל אנחנו חייבים אינסולין, ויש חולי סוכרת סוג אחד שנולדים עם חוסר יכולת להפריש אינסולין שהם יכולים, בעבר מתו מזה שאין ספק, כי האינסולין בסך הכל גם הוא אוגר שומן, אבל גם מכניס את הסוכר לתאים כדי שהשרירים יוכלו, כל התאים יוכלו להפיק מהסוכרים אנרגיה. וסוכרים זה לא רק סוכרים שאנחנו אוכלים, גם הגוף יודע לייצר סוכרים מחלבונים ומשומנים ומכל דבר בעצם שנכנס לגוף. מה שקורה זה שברגע שאוכלים יותר מדי פחממות, אז נוצרת סוג של עמידות לאינסולין, כלומר התאים לא מגיבים לאינסולין הזה, ואז הסוכר נשאר בדם, הוא לא נכנס לתאים, ובנוסף, התאים של השומן שכן מגיבים לאינסולין לשם, כן נכנס שומן וכן יש אגירת אינסולין. הקפיצה ברמת אינסולין בדם היא קורית רק אחרי שאת אוכלת סוכר, משהו עם סוכר או פחממה, כי זה מתפרק לגלוקוזים, והגלוקוזים נכנסים מהמעיים לדם, וזה בעצם הפחממות שמקפיצות את האינסולין. מה שהיו המחקר אחד או שניים, לא הרבה האמת, שהראו ששימוש בממתיקים לחוטים ארוך זמן, ארוך טווח, בדקו אני לדעתי את כל הממתיקים, שהשימוש בהם גם עלול לגרום לתסמונת הזאת שנקראת עמידות לאינסולין, אבל זה באמצעות ההשפעה של הממתיקים על, כנראה, עדיין זה לא בוודאות, על השפעת, על אוכלוסיית חיידקי המעיים. ברגע שהם משנים קצת הממתיקים את אוכלוסיית חיידקי המעיים, נוצרים איזשהם מעברים במעיים שמכניסים עוד כל מיני דברים אחרים, וזה בשימוש ארוך טווח, השינוי הזה באוכלוסיית חיידקי המעיים, אם הוא קורה, יכול לגרום לעמידות לאינסולין, ואז אחרי הרבה שנים של שימוש בממתיקים, כן, את צודקת. להגיד לך מה שאני רואה בפועל, אני לא ראיתי את זה. אני ראיתי שאנשים שעוברים למשקאות דייט, אני לא, זה לא שאני ממליצה, אבל אנשים ששותים 2 ליטר קולה דייט, או לא יודעת מה, ליום, או וקפה עם סוכרלוז כל הזמן, שהסוכרלוז לא, הוא נחשב להכי פחות מזיק מכולם, שעשוי מסוכר. אז אני לא ראיתי שזה תוקע להם את הירידה במשקל, להפך, הם מתמלאים עם משקאות מתוקים ללא קלוריות, זה ממלא להם את הצורך במתוק, זה ממלא את הקיבה, משקאות חמים בעיקר, תורם לתחושת שובע. אז את יודעת, כל דבר מוגזם ושהוא לא טבעי, אז הוא מיותר, אבל להגיד לך שזה מונע ירידה במשקל, תכוון, ניציק, אין לי מושג איך. הרם, את שומעת אותי חזק מדי, לא, נכון?
לא, לא.
סבבה. אז אני לא יודעת, אז כל דבר שהוא מוגזם ולאורך זמן, ושהוא סינתט בטירי סוכר, לא זו עשוי מסוכר, אבל זה עשוי מה. זה לא נמצא בטבע. אז עדיין, אולי שווה לשים לב לכמויות. אני עשיתי ניסיון עם עצמי. לספר לך, או שזה קצת...
כן.
אני אמרתי, אני קראתי את המחקר, וראיתי שזה העלה לאנשים את היקף המותניים, השימוש בסוכרלוזים. אז אמרתי, אוקיי, אז אני מפסיקה את השימוש בסוכרלוז, לא ראיתי שהוא מפרש, וחיכיתי הרבה זמן, אולי איזה שנה. ועכשיו שחזרתי לשימוש בסוכרלוז, ואני שותה גם אם גם בלי, כאילו זה שני משקאות שונים ביניי, אני אוהבת את כולם, אני גם לא רואה שום הבדל, ואני כאילו מנסה. אני מנסה על עצמי הרבה דברים, אני מנסה הרבה פעמים, נגיד, סתם דוגמה, עם תופעות של פיטואסטרוגנים בסויה, אני מנסה לאכול כמות יותר גדולה של טופו, לראות אם יש לזה השפעה, אני מנסה על עצמי הרבה דברים, ובקטע של הסוכרלוז לא ראיתי הבדל.
טוב, זה מעודד.
יופי.
אני באמת, כאילו, די הרבה זמן מנסה להוריד במשקל, אז המספרים לא מראים את זה. בבגדים אני כן חשה הבדל.
אבל כנראה שהבעיה היא לא בזה, היא במשהו אחר שאת אוכלת ואת לא אמורה לאכול, או את לא סופרת נכון, או מתעלמת, או בשישי שבת הורסת את המאמצים, זה יכול להיות מלא דברים.
יכול להיות. לא, כן רואים איזושהי מידה מסוימת ששינוי במספרים, אבל לא כזה אסטרונומי, אבל בבגדים אני כן מרגישה שינוי. וכאילו, חוץ מזה זה לא ממש נראה לעין שיש הבדל.
אבל כאילו את יורדת לסביעות רצונך או לא?
לא.
אז את רואה, אז כן.
קריתי בשומן הבטני.
אני מבינה, אבל פה זה להוריד פחממות, זה לא, לדעתי, אם את שואלת אותי מהניסיון שלי, למרות המחקר הזה שקראתי והורדתי וניסיתי, זה יותר להוריד פחממות ולאו דווקא את הסוכרלוז.
הבנתי.
ומכל הממתיקים, אבל להעדיף את אלה שיש להם יותר בסיס טבעי ולא את הספרטים, סקרין או ציקלמה.
לא, לא, אני משתמשת רק בסוכרלוז.
סבבה. כן, כן, גם אני, אוף. נראה לי אני אפסיק עוד פעם. אבל אי אפשר להפסיק הכל בכם, אפשר, צריך משהו.
כן, צריך משהו
שיהיה קצת... משהו, בדיוק. מתוק, כן.
שאלה שנייה...
כן, אז תשובה יותר קצרה.
כן, פעילות, לגבי פעילות גופנית. ראיתי הרבה, כל מיני גורואים כאלה שמדברים על פעילות גופנית ודיאטות, שמדברים על זה שריצה ופעילות אירובית יכולה יותר לפגוע בהורדה במשקל מאשר להועיל.
לא.
מה דעתך על זה?
צריך גם וגם וגם וגם. אירובי צורפת קלוריות בזמן שאת עושה את האירובי, וזה מאוד מאוד חשוב, וזה לא יכול לפגוע בשום אופן. כוח יכול לבנות לך שרירים, באותו רגע שאת בנית 2 קילו שריר, עלית כביכול 2 קילו, כאילו זה לוקח זמן, אבל את יכולה לעלות מזה 2 קילו שרירים, אבל זה עוזר לשרוף יותר שומן, כי יש לך יותר שרירים בגוף, וככל שיש יותר שרירים, אז הגוף שורף יותר קלוריות גם כשיושבים ולא זזים. אז אני לא יודעת איפה שמעת את זה, אבל אני חושבת שזה, אם את מחפשת תירוצים לא לעשות ספורט, אז זה לא זה.
לא, ממש לא. פשוט חשבתי לנתב את זה לדברים שיכולים להועיל יותר.
לא, 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 אז לפי כל המחקרים, תעשי גם וגם.
הבנתי.
האירובי נורא חשוב גם, היה בדיוק מחקר חדש למוח, נגד אלצהיימר, מלא דברים.
אוקיי.
חשוב.
עזרת לי מאוד.
אני שמחה, תודה רבה רבה. תגיחו
באולפן החדש.
כן, אז התרגשו, תודה רבה.
שבת שלום.
שבת נפלאה. ונעבור לפינת המיתוסים.
מנפצים את המיתוס.
איפה יש יותר קלוריות? איציק, תקשיב, שאורמה בפיטה או שאורמה בצלחת? הוא אומר בפיטה. לא נכון, למה שיהיה בפיטה? מה פתאום? זה המיתוס. אז שאורמה, נכון, זה אחד ממחלי הרחוב הכי פופולריים, ויש גם טרנד שאני מאוד אוהבת אותו, לא לצחוק על איציק, שיש שאורמה טבעונית. מיכל בונפונה, זה טעים, אני אומרת לך זה טעים. מנת שווארמה שמכילה גם חומוס וטחינה, שהם בכלל מזונות על החומוס והטחינה, עם ויטמינים, ברזל, הרבה סיבים תזונתיים, חומרים שמעלים את הסרוטונין שמשפר מצב רוח, אבל למה מנה של מנת שווארמה בצלחת יכולה להגיע ליותר מ-1,000 קלוריות? הרבה 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 יותר מפיתה, למה? כי בצלחת שמים יותר. 100 גרם שווארמה בערך 200 קלוריות על הצלחת, במקומות שאני ביררתי שמו בין 250 ל-300 גרם, יחד עם יותר חומוס ויותר טחינה ולפעמים אורס בצד, ואז גם יש את הפיטה שמנגבים את החומוס והטחינה, והגענו לכמות קלוריות של מעל 1,000, כמו תפרי דיאטה של יום שלם. מנה בפיטה, שימו לב, הפיטה היא רק 200 קלוריות, ועוד פחות שווארמה בערך 100 גרם, יחד עם כף חומוס, פחות מ-500 קלוריות, את זה אפשר לשלב, בזמן דיאטה לירידה במשקל, או ארוחת צהריים או ארוחת ערב, כמובן כדאי גם להוסיף סלט ירקות ערבי קצוץ דק, וטעים. יש לנו מאזינים? כן. שלום.
שלום.
שלום, שלום.
היי, מאיה.
היי.
אני בעניין הקמחים של שבוע שעבר, על הקמח טפיוקה.
אוקיי, איתך דיברתי?
כן.
אוקיי. מה חדש בעניין?
לי אין חדש, אבל מאירה התקשרה, אז חשבתי שאולי לך יש.
באמת? לא, לא.
אבל אם אין לך...
אז יש לך שאלה.
כן, פשוט אני ארחיב את עניין הקמחים, יש לי עוד.
אוקיי. את יודעת שעדיף לגוון, שיהיה לך ארון מלא מלא מלא, אם כבר בגיוונים, הייתי הולכת לכיוון הקטניות, זה גם נורא יפה.
אז זהו, אני רוצה לשאול. טוב, אני עכשיו הופעה הבוקר, אז איך לי פה באמת את כל הקמחים, וזה בהמשך, זאת השאלה.
מה את עושה? מה את מכינה?
קרקרים טבעוניים.
יפה יפה.
טוב, אז ככה, יש לי פה על השיש, כמחטף לבן ומלא. יש לי...
גם לבן וגם מלא, אם אני מבינה נכון?
כן.
אוקיי, אוקיי.
כן, ככה הוא חום ולבן.
כן, יש לי את החום.
אוקיי. יש לי קמח סויה, זה חדש מהשבוע, אני לא יודעת, אני קנה לי. את מכירה קמח סויה?
לא, לא קניתי, כי אני... זה טעים?
אני מנסה השבוע.
תנסי תודי.
יש לי קמח קוקוס, שכבר יש לי כמה זמן ועוד לא התמסיתי.
מהמם.
ויש לי קמח שאני בעצם תוכנת שווית, כל מיני... כל סוג שיש אני תוכנת.
מה זה אני תוכנת? את מכינה קמח?
כן, כן, כמו מתחינה של פולי קפה למשל.
אז את מכינה את הקמח כיף שאני קונה בבית טבע, קמח כעדשים כתומות, קמח שהוא שחורה?
כן, אבל את יודעת אם אני רוצה להשתמש בקוס למשל, אז מה, אני פשוט תוכנת לי את זה במקום.
טוב, יפה מאוד.
זה קמח חדשים שגם אני תוכנת, או קטום או מה שיש.
אוקיי.
הרי לא צריך יותר מקוס או משהו כזה.
נו, אז מה, אבל זה לא מתקלקל.
ממש לא.
זה, את יכולה, סתם, לא שכאילו מהמם כל הכבוד שאת אוכלת, אבל אפשר לקנות מוכן, ואם את חוששת, אז אפשר לשמור במקרר, יש לי הרבה קמחים במקרר.
לא, אני לא חוששת. זה חלק מהתהליך, ואני נורא מאוד נהנה.
אוקיי, יופי, מה השאלה אז?
אוקיי, אז זהו, מה דעתך על קמח טף?
קמח טף, היתרון שלו שאין בו גלוטן, יש בו יותר חלבון, הוא היה בעבר חלק מאוד חשוב בתזונה באתיופיה, והאנשים שהגיעו מאתיופיה יש להם מלא מלא מתכונים, זה כל מיני פיתות ולפות וכל מיני עוגות, ועשיתי גם לחם קמח טף שהוא די מסביע. לגיוון אני חושבת שכדאי מאוד, אני בעד לגוון כמה שאפשר במקום קמח חיטה.
יופי, אז מצוין.
אבל המלא כמובן.
כן,
כל דבר שהוא לבן והוא מנופה, ניפות הערך התזונתי שלו.
כן, הבנתי.
כן.
עכשיו לגבי קמח סויה, את לא מכירה, שהוא עשוי מסויה, פשוט כולו סויה, אין לך מושג.
או, הקמח סויה הוא מהמם, לסויה זה קטנית, זה שהערך התזונתי שלה יותר טוב, מקטניות אחרות מבחינת איכות החלבון.
יותר משווית אדומה ו...
כן, כן, יותר מכל הקטניות סויה במקום הראשון, יותר מהדשים כתומות, הדשים שחורות בכל הצבעים, יותר משווית אדומה לבנה שחורה, יותר מאפונה. האמת שאפונה אפילו עוד פחות מהדשים והשועיות.
כן.
סויה במקום הראשון מבחינת איכות החלבון שבה, והיא נחשבת כמעט אפילו לחלבון מלא, שיכול להחליף בשר בצורה שלא חייבים לשלב את הדגנים. עכשיו, קמח סויה שלא טעמתי אותו, אני משערת שהוא מכיל את אותו דבר. אני אף לא השתמשתי בזה, אבל אני יכולה להגיד לך כל דברים אחרים שעשויים מסויה, אז הם מהממים, מבחינת הערך התזונתי.
אם אני משתמשת בקמח סויה או בכל קטניה, וטוחנת את זה ומשתמשת במאפה, אז אפשר להגיד שהמאפה יותר על בסיס חלבון ולא על בסיס פחמימה?
כן, בהחלט. זה אפילו יכול להיות לך תחליף חלבון טבעוני לארוחה.
ואם אני משתמשת בקמח קוקוס, אז אפשר להגיד שזה יותר על בסיס שומן?
נכון. וואי, יופי, מהממת.
אוקיי, בסדר.
יופי.
העניין ברור, תודה רבה.
תודה רבה לך, אני רושמת לי לקנות קמח סויה גם כן, עשית לי חשק.
יופי. תודה, שבת שלום.
תודה, שבת נפלאה. יש לנו עוד מאזינה על הקו. שלום.
היי.
היי.
יופי. איך זה מרגש.
אני שמחה.
מאיה רוזמן האגדית והמדהימה.
תודה רבה.
איזה כיף.
איזה כיף. מה שלומך?
בסדר גמור, וואו.
איך את מרגישה?
מתרגשת מאוד. מאוד מאוד מאוד. לדבר איתך, חיכיתי לזה הרבה זמן. אני ככה, בתחילת ההיריון, נערב אחרי טיפולי פוריות.
איזה שבוע?
חמישי כזה, עד שישי.
ממש בהתחלה, שיהיה במזל ובבריאות.
אמן, אמן, אמן.
אמן, אמן.
וככה, אני שוקלת 50, בבוקר 49.
והגובה? למה את משקלת בערב בכלל?
כן, לא רלוונטי.
לא רלוונטי, אז את גם לא צריכה לדעת בכלל כמה את בערב.
כן, זה גם נכון. זה מטר 64.
אז את רזונת, רזונת.
כן, אני חושבת שאני רזה מדי. אני אוכלת מאוד בריא כבר, מאז שככה בערך חצי שנה.
כן, יופי.
ואני מנסה ככה, אבל להשמין, אני פוחדת שאני לא אוכלת מספיק.
אוקיי, בואי תגידי לי מה את אוכלת ונראה אם זה מספיק או לא.
אז בבוקר אני אוכלת או פיתה קוסמין, או לחם דגנים, עם ביצה קשה ועגבניות שרי, או גבינה לבנה וגבינה צהובה או קוטג'.
רגע, רגע. הפיתה קוסמין זה הקלות האלה הקטנות?
כן, הקטנות.
ואם זה קוטג' כמה?
כמה? אולי כף?
כף, מה שנכנס. אז אני לא סופר את הזמן עד חלבון. סבבה, כן.
כן. ואם אני לוקחת נגיד לחם דגנים, אז זה שניים, כאילו אחד על השני, עם גבינה צהובה אחת, וגבינה לבנה 5%.
מעולה.
בביניים, אני אוכלת 7 אגוזים, 10 שקדים וחמוציות ללא סוכר, או תמר אחד.
רגע, או 7 אגוזים או 10 שקדים?
לא, גם וגם.
פלוס. ואמרת חמוציות?
וחמוציות, כן.
אוקיי.
זה נראה לי הסוכר היחיד שאני אוכלת ביום.
אוקיי.
בצהריים אני אוכלת עוד דג סלמון או עוף או חזה עוף עם ירקות בתנור. לפעמים גם יכול להיות מרק עדשים או מרק אטום.
זה במקום?
במקום, כן.
במקום מה?
נגיד מרק עדשים יכול להיות במקום הדג סלמון והאורז.
הבנתי, כמה בערך דג עוף את אוכלת, את יודעת להגיד לי?
דג אחד.
מה זה אחד? יש קריש, לוויתן?
סלמון.
כן, אבל הוא גדול, קטן, כמה גרם?
כמה גרם? נראה לי, הוא לא כזה גדול.
בסדר, אני אחשוב נגיד 150 גרם.
כן.
אוקיי. והירקות בתנור, מה כוללים? בטטה?
בטטה, קישור, בטל, עגבניה.
זה עם שמן?
שמן זה, כן. אני כן, אני יודעת שעברת כפית אחת, זה חלשי פרות, אבל אני כאילו
פרגן. יש לי מישהו עוקב אחר, זה כיף. לא, מהממת. אוקיי, ואז בארבע?
ואז בארבע יוגורט עם קונפלקט שהוא מלא.
איזה יוגורט?
3%, כל פעם משהו אחר.
מהמם, והדגנים המלאים תיזהרים, מה שהם כותבים על הריזה, זה לא תמיד מלאים.
כן,
כן.
אוקיי.
את יכולה להגיד לי את השם אם את רוצה, אני אגיד לך.
אני לא זוכרת.
כי היחידים...
אני רק עכשיו התחלתי כזה...
יש מעט מאוד סוגים שמכילים הרבה סיבים תזונתיים, ושבאמת יש להם ערך תזונתי מעולה.
כן.
יש נגיד גם לנסטלה, גם לטלמה, וגם נגיד שופרסל מייבים וכאלה, ואני חושבת שאני יכולה להכליל ולהגיד שהכותרת שלה מכילה את המילה ברן. ברן משהו, או אקסטרה ברן, או אקסטרה פייבר, או אקסטרה כאלה, או ברן, או פייבר כאלה, אז כל הסוגים זה הכי טובים.
מאמן, אז אני אחפש את זה.
כן.
ובערב, תחינה, טונה, ביצה קשה, חטיל על האש, סלט.
רגע, תחינה, טונה, ביצה וסלט. כמה תחינה, איזה תחינה?
תחינה מצומצום מלא.
את מכינה?
לא.
גולמית?
לא גולמית, הרגילה.
סלט?
מצומצום מלא, כן.
טונה בקופסה?
טונה?
קופסה טונה?
קופסה טונה, אני לא את הכל אני אוכלת, אני אוכלת אולי חצי.
סבבה, ביצה אחת?
ביצה אחת.
אוקיי. ואחרי ארוחת ערב?
זהו, אני שעתיים לפני השינה, אני לא אוכל כלום, ואני שותה ביום הזה 12 כוסות מים, משהו כזה.
כמה בערך בטטה יש לך שם, את יודעת להגיד לי?
בטטה אחת.
בערך כוס, חצי כוס, אחת ענקית, אחת קטנה.
אחת גדולה.
גדולה, תקשיבי, אתה לזה 1400 קלוריות.
רק 1400, כן, הרגשתי שאני...
מבחינת החלבונות מחוסה סביר בשלב הזה, מבחינת הסידן, כרגע סביר, אחר כך בשלבים יותר מאוחרים יהיה לך חסר. מבחינת איכות התזונה היא מהממת ומושלמת.
אוקיי.
ועכשיו, אם זה התזונה שאכלת לפני הרעיון, אז את יכולה...
חצי שנה אני כבר ככה.
וירדת מזה?
לא ירדתי במשקל, נשאר.
לא, אז סבבה, אז עכשיו סבבה.
לא עולה ולא יורדת, אני תקועה שנים. אוקיי,
מעולה, זה טוב מאוד, מאחר שבתחילת הרעיון, עד בסביבות שבוע 15-16, לא צריך להוסיף קלוריות ולתפריט, אז את יכולה להמשיך עם זה. אחר okay. כך מדברים על, בשליש השני של הרעיון, על בערך תוספת של 150 קלוריות ליום, ויותר לקראת הסוף, תוספת של 350 קלוריות ליום. אם את לוקחת את התזונה שאת אוכלת, ומגדילה את הדברים שאת אוכלת, בעיניי זה יהיה הכי טוב, כאילו לא צריך דברים אחרים. כי זה מצוין. זאת אומרת, נניח, תתחכי איזה שבועיים, תתחילי להוסיף נגיד יותר שקדים ואגוזיים, או נגיד לעשות דאבל גבינה צהובה בסנדוויץ', או להגדיל טיפה את התחינה בערב, ופתאום אז לאכול שתי ביצים במקום אחת, והייתי שמה עוד איזשהו יוגורט שיהיה לך יותר סידן, או להחליף את הגבינה בריקוטה שיהיה לך יותר סידן, כאלה, אבל לאט לאט כרגע...
ומבחינת דברים השמינים לא להוסיף כאילו...
את יכולה אם בא לך, אבל אני רוצה להוסיף דברים עם ערך תזונתי טוב. מה זה משמינים אצלך?
פסטה, המבורגר, פיצה...
את יודעת, כל אלה שעושים דיאטה שואלים אותי, את יכולה, אבל נניח פעם בשבוע, כן. אם את אוכלת אוכל שהוא לא בריא, זה, את יודעת, לא יקרה כלום כן. לאף אחד, יש כאלה שאוכלים את זה כל יום, וגם כן לא בכך קורה להם משהו באופן שאנחנו יכולים לראות לעין, ולהשים את ההמבורגר ספציפית, שהוא גרם למחלה XY, אלא רק אחרי הרבה שנים. רק תעשי שזה יהיה פעם ב. הייתה לי מטופלת ילדה, פעם, אין לו כוכבת עם ילדים, אבל היא באה והיא אומרת, אפשר פעם בשבוע המבורגר? אני אומרת לה, כן. היא אומרת, פעם בשבוע פיצה אפשר? אמרתי לה, כן. היא אומרת, שניצל, אפשר פעם בשבוע? אמרתי לה, כן. אני כאילו מבחינתי, רק ביום שבת אוכלת משהו משמין, אבל ביום ראשון אכלה פיצה, ביום שני המבורגר, ביום שלישי שניצל, וביום רביעי אני לא יודעת מה, וכאילו נהיה שכל יום, אז זה כבר לא תזונה מי יודע מה. אבל כל עוד את עושה את מה שאת עושה, ופעם בכמה זמן את משלבת את הדברים, כמו שאת קוראת להם השמינים, לא יקרה כלום.
ומבחינת תזונה בחוץ, נגיד לאכול בחוץ, כמה זה, אני קצת חוששת עכשיו.
אני לא אוכלת שום דבר בחוץ עדיין בגלל הקורונה.
כן.
כן, מה? מה את לוקחת סיכון סתם? לא יודעת. תראי, לא כזה קריטי בשבילך אם את אוכלת פעם בכמה זמן, אם יש שם יותר שמן או משהו.
כן, מבחינת סוכר אני די עסקתי כמעט לגמרי, זה טוב,
כן,
זה לא טוב.
זה מה שאת אוכלת מצוין.
יופי.
מהמם.
בגז, ממש, ממש.
תקשיבי,
ממש
המון, המון 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 בריאות, תשמרי על עצמך.
אני אשמור כן. לגמרי. כן. תודה רבה.
תודה רבה רבה, ותתקשרי אחרי הלידה, לספר לנו. בהצלחה. יש לנו עוד מאזינה על הקו, שלום.
שלום, היי מאיה רוזמן.
היי היי.
דוקטור מאיה רוזמן, המדהימה, היפה. באמת, כאילו אני שנים מאזינה לך, ואני
נהנית
על כל רגע, ואני גם...
איזה כיף.
אני כל הזמן מצטטת את ההמלצות שלך, כל פעם
שאנחנו
מדברות, חברות או משפחה, אני אומרת, רגע, רגע, מאיה רוזמן...
מה את אומרת?
אז אומרים לי, עוד פעם מאיה רוזמן? אז אני ממש לוקחת את כל ההמלצות שלך.
תודה רבה.
מממשת, זה ממש כיף, כיף.
איזה קטע, אני...
אז ברכות על האולפן החדש.
תודה, איזה יופי.
והשאלה שלי...
כן.
אני התחלתי להכין, כאילו, אני שאני מכינה לחם מקמח לבן.
כן.
ובשנתיים האחרונות התחלתי להכין בריא יותר. עכשיו, אני...
את כאילו הופעה במה? את הופעה, הופעה עם הופעי לחם וכאלה?
לא, בתנור. אני עושה בתנור.
כן, אוקיי.
עכשיו...
אז את עושה מקמח מלא.
אז אני ניסיתי כל מיני קמחים, וההתלבטות שלי...
כן.
איזה קמח, ניסיתי לקרוא כל מיני כתבות, ולא הצלחתי להגיע...
כן.
לאיזה קמח הכי בריא?
תקשיבי, אני אוהבת את השאלה הזאת, אני מאוד מאוד אוהבת את השאלה הזאת, כי אני, יש לי את הקבוצות האלה בפייסבוק שעושים אצלי דיאטה, ואני כמעט כל יום מישהי שואלת אותי על קמח קוסמין, ואני אומרת את זה כל כך הרבה פעמים, וכאילו, ואני לא יודעת איך לשכנע אנשים, כן שקוסמין, זה לא, קסם, אולי זה המילה דומה, קוסמין, קסם, קוסמת, קוסמים, קסמים, לא, זה שום דבר, זה סתם סוג של חיטה, סתם סוג של חיטה שכביכול, אני אפילו לא יכולה להגיד לך, כי אין לי איזה מחקרים שמראים שמישהו באמת בדק את זה, שהיא יותר עתיקה. עתיקה זה אומר היא עברה פחות הנדסה גנטית וכל מיני כאלה, אז כביכול, כביכול יש בה פחות גלוטן. נאדה מס, זה הכל, זה עדיין חיטה לכל דבר.
אז מה הכי מומלץ?
אז שנייה רגע, עכשיו, קודם כל, קוסמין זה קמח, סבבה סוג של חיטה.
כן.
כמו שיש, נגיד, בפסטה כתוב לנו מחיטת דורום, האם יש לפסטה הזאת יתרון? לא, זה סוג של חיטה שהיא מבשילה בעונה, לא יודעת איזה, והגרעינים יותר רכים או קשים, אני לא זוכרת... איזה מהם, אבל זה יותר מתאים להכנת פסטה מאשר להחיטת דורום הזאת, מאשר להכנת לחם. אז קוסמין אותו דבר, זה סוג של חיטה, לא בטוח שיש לזה שום, זאת אומרת, אני די בטוחה שאין לזה שום יתרון. עכשיו, יש קוסמין לבן, שבכלל אין לו שום יתרון, ויש גם קוסמין מלא. קוסמין מלא, זה כמו קמח חיטה מלא, אז קודם כל בואי נבדיל, כל מה שמלא אנחנו בעדיפות. זה שכתוב קוסמין, זה לא אוטומטית יותר בריר, אם זה קוסמין מלא, זה עדיף על קמח לבן מכל סוג.
ויש עדיפות לקוסמין מלא?
לא. עכשיו, מה המקום הראשון? הבנה, אני מבינה, אני מבינה. אז מה המקום הראשון מבחינת להכנת לחמים? אם את שואלת אותי, מבין כל הקמחים של הדגנים, אז קמח שיפון. יש לו כן, יש לו אינדקס, אני יודעת שהוא חמוץ יותר, אבל יש לו אינדקס גליקמי יותר נמוך, הוא מתעכל יותר לאט, הוא נספג יותר לאט, והוא תורם יותר סובה לזמן ארוך, וגם הוא, יציג שקט עם המוזיקה, וגם הוא יותר מתאים, יש סוכרת.
אז הוא טוב למי שיש לו סוכר
יותר,
חוגלי?
יותר, כן, כן. בואי נתחיל מהעובדה של נטייה לסוכרת עדיף למעיט בפחמימות באופן כללי, אבל אם כבר אוכלים לחם, יש עדיפות לשיפון יותר בהרבה, בהרבה, בהרבה מאשר לקוסמין.
הבנתי, כי בעלי יש לו גאוט וגם סוכר גבולי, ואני כל הזמן מתלבטת מה יותר בריא לו. איזה לחם, אז...
אבל הגאוט אין הנחיה לא לאכול לחם. הנחיה יותר.
לא, אין הנחיה.
נכון, בשר אדום, אלכוהול.
אני התלבטתי, כאילו, את יודעת...
כן.
עכשיו, לגבי שימוש בסוכר בתוך הלחם, האם את ממליצה על סוויטנגו?
התכשיר שאת אמרת הוא, המוצר הזה עשוי מסטיביה, ביחד עם ממתיק כהלי, לדעתי אם אני זוכרת נכון, אריטריטול. יש כל מיני ממתיקים כהליים, מלטיטול, אריטריטול, סורביטול, כל מיני ממתיקים כהליים, שבעצם הם מבוססים על דברים טבעיים שקיימים בטבע, והם לא מקפיצים את הסוכר בדם כמו כל אלכוהול. יש להם קצת קלוריות, טיפה טיפה, חלק אבל לא נספגים בכלל, ואז אין להם קלוריות.
המוצר של... זאת אומרת, מי שסוכר גבולי זה מומלץ.
זה מומלץ, להגיד לך שזה טעים, בעיניי לא, אני לא הצלחתי להתחבר לזה, ואני אוהבת, נגיד, אם אני שותה משהו מתוק, אני אוהבת שהוא מתוק באמת, אז מה, אני צריכה להוסיף לשם כל כך הרבה, אני גומרת את...
לא, בעיקרון אני משתמשת בו רק ללחם, לא לממתיקים...
רגע, אז בואי נדבר על זה. הלחם יוצא לך טוב?
מעולה.
כי עד כמה שאני יודעת, לסוכר יש תפקיד משמעותי בציסה של השמרים. זה האוכל שלהם, בשביל שהם יוכלו ליצוס ולהטפיח את הלחם יותר טוב, אפילו כשמדובר בכפית או כף סוכר לכיכר שלמה, זה משמעותי.
אז אני שמה כף סוכר ויוצא לו לחברה שלי מרב.
כף סוכר או סוויטנגו? לא הבנתי.
סוויטנגו, כף סוכר, כאילו הסוויטנגו.
זה יוצא טוב?
מעולה.
טוב, מעניין מאוד.
הוא ממש יוצא רך ועברירי.
יופי. טוב, אז אבל את מבינה שאת חוסכת כלום, כי כפית או כף לכיכר לחם שלמה זה עוד איזה...
אז זה זניח ביחד.
זניח מאוד, נכון.
הבנתי.
כן.
אוקיי, ואם אני מכינה קילו קמח שיפון או קוסמין, 18 לחמניות עם חצי קוט שמן.
קילו זה בערך 3,000.
כמה יוצא כל...
קילו זה 3,600. קלוריות, ועוד חצי קושמן זה עוד בסביבות 800-900, אז נגיד 4-400 לחלק ל-18, נגיד לחלק ל-20, אז זה 220 ליחידה.
אוקיי, בסדר, שמחתי מאוד לדבר איתך.
גם אני שמחתי לדבר איתך, תודה רבה רבה.
בשבילי, חבל על הזמן, באמת, גם דוגמה.
תודה, איזה כיף לי.
תודה, וברכות על המקום החדש.
תודה רבה. ביי, שבת נפלא. לפני הפרסומות, איציק ווש, מחקר על שיבולת שועל. קראתי שבוע מחקר על האם כל שיבולת שועל בריאה והאם יש הבדל בין הסוגים השונים. אז באמת שיבולת שועל היא מאוד מאוד בריאה, יותר מדגנים אחרים, כמו למשל חיטה או אורז. יש בה הרבה מאוד חלבון וסידן וברזל וויטמינים, והיא מפחיתה סוכרת, מפחיתה קולסטרול, הסיבים שלה זה מה שמפחית קולסטרול. אבל איזה מחקר עכשיו ישווה בירחון מדעי לתזונה אמריקאית, קליני, לא משנה, הבנתם. הוא השווה בין תזונה, בין שיבולת שועל מלאה לבין שיבולת שועל מהירת הכנה. והראו שאנשים שצרכו שיבולת שועל מלאה, זה עשה להם יותר סובע וצמצם את צריכת הקלוריות היומית שלהם בשוואה לאלה שצרכו שיבולת שועל מהירת הכנה. מה מסתבר? שבמהירת הכנה מסירים חלק או את כל הסיבים התזונתיים, מה שבריא בעצם מסירים אותו, כדי לשפר את המרקם וכדי שזה יוכל להיות מאוד מאוד מהיר. ואז הם מוריד בעצם את הערך התזונתי. אז שימו לב אלה שרוצים שיבולת שועל הכי בריאה, מהירת הכנה כנראה פחות בריאה. ולפינת טוב לדעת, האם אתם סובלים מתכווצויות בכפות הרגליים אחרי אימון? אולי חסר לכם מגנזיום. טוב, אז המגנזיום דרוש לתפקוד העצבים ולהתכווצות השרירים. ואם חסר מגנזיום, אז זה מורגש בהתכווצויות בכפות הרגליים בזמן מתיחות אחרי ספורט, ולפעמים גם בלי קשר לספורט, סתם באמצע הלילה. מה קורה? שהיום יש לנו מים מותפלים שמשקים איתם גם בחקלאות, ואז גם המים שאנחנו שותים יש פחות מגנזיום, גם בצמחים בירקות ובפירות יש פחות מגנזיום. אז יש סיכון לחוסר במגנזיום. ההמלצות זה קצת יותר מ-300 בנשים, קצת יותר מ-400 מיליגרם ליום לגברים. דוגמאות לאיפה הוא נמצא? בשלוש כפות שיבולת שועל, שדיברנו עליה קודם כבר, יש 60. שימו לב, כרבע ממה שצריך ליום. רבע, כן, כמעט. חמישית יותר נכון. 15 שקדים, מנה של נשנוש ביניים בזמן דיאטה, 40 מיליגרם מגנזיום. שועית לבנה מבושלת, קטנית, 70 בקוס, שזה מהמם, וקף אחת של גרעין הדלת, 64. יש מגנזיום גם בקטניות אחרות, בפירות כמו בננה, בירקות כמו עגבנייה, אבל אם מרגישים שחסר מגנזיום, מה שאפשר לעשות, לקחת תוסף. אין הבדל בין התוספים השונים, לא משנה מה כתוב על האריזה, כמה הם מתגאים במוצר החדש להם, נספג יותר, נספג פחות, תקנו משהו במבצע, אם אתם חוששים, ואם אתם תדעו אם היה חסר לכם מגנזיום או לא, כי זה משפיע ממש באותו יום, אחרי כמה שעות. קחו למחרת, אם אין התכווצויות, זה סימן שהמגנזיום עזר והיה חסר. יש לנו מאזינה על הקו. שלום.
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 שמי ורדה, בת 73.
היי ורדה.
היי היי. ומה שאני מתקשה זה לאזן בין נטייה לאחרונה לסוכר גבולי, גבולי, A1C היה 6.0, למרות שהסוכר בדם היה בסדר.
גם 6.0 זה בסדר גמור.
אוקיי, אוקיי. אבל בואי נגיד ככה, הורדתי את השוקולד והורדתי את הגנבות הקטנות של המתוקים, ואני מסתבלת גם בפירות להוריד. עכשיו, השאלה שלי אלייך, מכיוון שאני סובלת גם בקולסטרול גבוה, שמאוזן תרופתית, כי כל פעם מוסיפים לי עוד משהו, כי הקולסטרול היה גבוה, והפעם היחידה שהצלחתי ללא תוספת תרופות לאזן, באמת שהורדתי את כל הפחממות.
נכון.
אבל זו דיאטה בלתי אפשרית.
למה?
לגמרי להוריד, הפסקתי
מה יש? גם אני הפסקתי.
באמת? לשום פחממה לא נכנסת?
אני לא יכולה להגיד בתור חוק, למשל נגיד, אני צמחונית, אז תרגי אותי, אני אמות ואני לא אוכל תרנגולת, אבל, או לא משנה, או פרה. אבל נגיד אם באיזה יום בא לי משהו להכניס לפה, פעם בחודש, חודשיים.
זה לא נחשב.
נכון, וחוץ מזה גם בקטניות שאני לא יכולה להתעלם, שזה חלבון טבעוני אמנם, אבל יש בהם גם אחוז פחממות ואני אוכלת קטניות, אז זה גם סוג של פחממה, אבל באופן כללי, נגיד, לכל עוגות, עוגיות, פסטות, ציטים ולחמים, אני לא אוכלת כבר שנים.
הורדתי, הורדתי. אני פה ושם גונבת, כשאני מתיישבת בבית קפה, גונבת איזה חצי סנדוויץ', אבל אוקיי, בוא נגיד ככה, בכללי אני לא נוגעת בלחם, לא בפסטות, אני כן לאחרונה גונבת קצת, גונבת במרכאות, קצת אורז או קופמת.
אוקיי.
כי אחרת אני רעבה. אני לא רוצה להתנפל על לחמים.
שנייה. את רעבה אם את לא אוכלת אורז וקוסמת בכמות קטנה עם את גונבת? זה אומר משהו על הארוחה? את צריכה להוסיף משהו אחר לארוחה?
לא, ברור. אני אוכלת ירקות, סלט או מרק ירקות.
לא, אז תגדילי את הירקות. ואם את לא צמחונית, אז תגדילי את המנה של העוף או הדג, כדי שלא תהיה רעבה. זה לא הגיוני שתגנבי אורז בשביל להיות צבעה. את אמורה להיות צבעה גם בלי זה.
הבנתי. אוקיי, אבל מה שאני בעצם רוצה לשאול אותך, זה איפה אני מאזנת? אני יודעת שבעלי עם סכרת, והדיאטה שלו למנוע עלייה בסוכר זה לצרף פחממות עם שומנים. אין לו שום בעיה, הוא אוכל גבינה צהובה, הוא אוכל שומנים אחרים.
זה ברירת מחדל, מה שנקרא. מי שכבר לא מצליח להתאפק וחיה ורוצה ואין לי מילים להוסיף פחממות או לא סווה או כל מה שאת רוצה, אז מה שמעכב את ספיגת הסוכר מהמעיים לדם זה השילוב, זה שילוב של פחממות או עם שומנים או עם חלבונים או עם שניהם. זאת אומרת, נניח אם מישהו אוכל תפוח ו... הוא משלב את זה עם שקדים, או עם יוגורט, או עם שניהם, או, 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 נגיד זה קינוח לארוחת צהריים, שבסוף ארוחת צהריים הוא אוכל אחרי שיש לו בבטן את העוף והירקות, ואני לא יודעת מה, הוא אוכל את התפוח, אז הספיגה של הסוכר מהתפוח היא לא מקפיצה את הסוכר בדם, וזה בסדר. אבל נגיד, אבל אם להגיד לכם יד על הלב את האמת, את האמת, עדיף לא, מאשר לאכול ולשלב.
אוקיי, אז מה שאני שואלת, בגלל שאני רוצה לשמור גם על סוכר ברמה סבירה.
כן.
אז למרות ש...
מה השאלה? מה השאלה?
האם אני יכולה לאכול גבינה צהובה כשיש לי קולסטרול?
כן, זאת השאלה. מההתחלה יכולת להגיד, בטח, חופשי, בגבינה צהובה כמעט שאין קולסטרול. תסתכלי על האריזה, תסתכלי, אני יודעת מה תמיד, אנחנו התקדמנו כבר לפני, אני יודעת מה תפטפו, וזה נורא שטיפת מוח, וחבל מאוד שאפשר כל כך מהר לשטוף לנו את המוח. תסתכלי, רשום לך על האריזה, על גבינה צהובה 28% שומן, רשום לך, כמה קולסטרול יש, תראי של-100 גרם יש בסביבות ה-80 מיליגרם קולסטרול, בפרוסה אחת ששוקלת 20 גרם יהיה לך כפחות מ... פחות מ-20 מיליגרם קולסטרול, ורק להשוואה, בביצה יש כמעט 300. פחות מ-20 לעומת 300. את יכולה לאכול כמה גבינה צהובה שאת רוצה, אם יש לך קולסטרול גבוה, ואם אין לך קולסטרול גבוה, זה גם היום יודעים שלא צריך לפחוד מהשומן הרווי שיש בגבינה צהובה, או בביצה, או בבשר אדום, או בכל הדברים אחרים. הגורם למחלות לב זה פחממות, וזה לא שומן הרווי, ובטח לא קולסטרול. אז אין לך שום בעיה. בסדר?
כנל לגבי חלב קוקוס שהוא קולסטרול
כנל,
רבוי?
כן. אין שם קולסטרול, זה שומן רבוי, כן, כנל.
אוקיי.
יופי. תודה רבה, יופי. אני חייבת לסיים, כי יש לנו עוד מאזינה שמחכה.
תודה רבה.
ביי, שבת נפלא, ויש לנו מאזינה אחרונה ליום לקצר. שלום.
שלום, מאיה.
שלום, שלום.
אני כל כך נרגשת.
איזה כיף.
תודה שהעליתם אותי לשידור.
תודה רבה.
ובכן, יש לי שתי שאלות. לפני שנה בערך גילו לי שאני, הגוף שלי מייצר קרישים. זאת אומרת, בבדיקות דם יש לי קרישיות יתר בדם. השאלה שלי, אילו מאכלים אני צריכה לאכול, ואילו מאכלים אסור לי לאכול. אני בת 70.
השאלה היותר חשובה שלי זה אם את מטופלת באיזושהי תרופה כמו קומדין.
לא.
בשום תרופה? רק
אספירין. אספירין, ואני לא הכי מדייקת, מזייפת פעם, כן פעם, לא?
הבנתי.
כי זה גורם לי לא לאכול דברים בריאים. אני נוטה לטבעונות. הייתי מאוד רוצה, בקצרה, ממש בשנייה.
כן.
ארוחת בוקר שלי זה פירות, אחר כן. כך אני אוכלת צהריים, דגנים וקטניות, די טבעוני. אני לא כן. אוכלת מוצרי חלב. אוקיי. ורק בשבת, ממש עוף קטנצ'י כזה ועוד דג סלמון.
כן.
בצהריים. כן. זהו. אז השאלה, מה אני עושה? כאילו, חסה מותר לי. אני לא יודעת.
זהו, שבגלל שאת לא... לא, את פשוט בגלל שאת לא לוקחת תרופות, אז בעיקרון את צריכה כן להיזהר ממאכלים שמכילים את ויטמין K, כי ויטמין K הוא דרוש לקרישת הדם. ויטמין K... זה לא K שבודקים בדם, K בבדיקת דם זה קליום, זה אשלגן, זה לא קשור לויטמין K. אי אפשר, לא בודקים את הרמה של זה בדם, ואנחנו כן יכולים לבדוק את הרמה של זה בתזונה שלך, והוא נמצא בעיקר בדברים הירוקים. אז אומרים לאנשים, גם אלה שכן לוקחים את הקומדין, למעיט טיפונת בירוקים, כאילו בחסה, בברוקולי, מלפפונים, כל מה ש... ירוק, שמכיל כמות גדולה יותר של ויטמין K, ולהתאים את זה לכמות התרופה. בגלל שאת לא לוקחת את התרופה, אז באופן כללי כדאי לך קצת להמעיט בדברים האלה. קצת. נניח בעגבניות יש לך פחות, בגזר יש לך פחות, יש לך ירקות, זה לא שאין לך. אבל זה צריך להיות יותר מדוד וספור, את מבינה? זה כאילו לא חופשי על הבר. אם היית לוקחת תרופה, אז אפשר להתאים את כמות התרופה לכמות שאת רוצה לאכול. אבל את לא... אז הייתי בודקת.
אני כן לוקחת אספירין.
אספירין, אני יודעת, אבל לא את התרופות שמדללות את הדם באופן ישיר.
לא, אבל לא נתנו לי לה.
נכון, מצוין. אז פשוט, זה מה שאני אומרת, אז פשוט לקפיד על כמות הירוקים שאת אוכלת. לא להגזים, זה הכל מותר לחסה, שלושה עלים לא יקרה כלום, אבל חסה שלמה הייתי נזרת.
אז מה אני צריכה לזהת? לא לאכול ירוקים בלבד?
להמעיט, כן. לא, לא.
להמעיט.
וכבד. הטבעונית, אז אין צורך. יופי.
לא, אני ממש לא אוהבת את כל ה... לא בגלל שאני חסידה על ה...
כן.
אני לא, הגוף שלי קשה לי לעכל את זה.
לא, בסדר. מאוד
נוח לי וקליל.
יופי. תשמעי משהו, גם בטוחה, כבר אין לנו זמן, אני אפילו נאלצת לוותר היום על הפינת סיום שלנו, אני אעביר אותה לשבוע הבא, רק אני רוצה להגיד לך שתבדקי, תהיי מאוד עקבית בבדיקות דם שלך, כן? ולראות, ואת הקרישיות.
אני מטופלת אצל פרופסור.
לא משנה, זה אני אומרת, רק תעשי בדיקות דם לעתים יותר תכופות, את יכולה גם לבדוק את הקשר בין כמות הירקות שתאכלת לבין הבדיקה. אני מודה לך מאוד מאוד מאוד, ושבת נפלאה. והגענו לסיום של התוכנית, אז אני לצערי נאלצת לדלג על הפינה שתעבור לשבוע הבא, על איך מגדילים את ספיגת הסדן וברזל מארוחה, אבל יש לי בשבילכם מתכון, לכל מי שלא עובד, אוהב לעבוד קשה, לחם כוסמין, ללא לישה וללא התפחה, של מיכל אוהב ציון, מקורס הדיאטה שאני מעבירה בפייסבוק, מה שעושים זה שמים קילו קמח כוסמין מלא, כף שמרים וכף מלח וארבע כוסות מים. זהו! מערבבים הכל בקערה, מכסים בניילון, שמים במקרר למשך הלילה, מרפדים שתי תבניות אינגליש, מרסים בספרי שמן, מחלקים את הבצק לשתיים, מופיעים ב-200 מעלות, בטורבו עד שמשכים. הבצק קצת דביק, כדאי לקמח את המשטח ואת הידיים בזמן ששמים בתבניות. זה הכל, תראו זה לחם מהמם. התמונה של הלחם והמתכון יהיו היום בדף של האינטרנט של 103. טוב, אז התרגשות רצינית לרגל האולפן החדש, אני רוצה, סיימנו להיום, נתראה ביום רביעי 12:30 לייב בפייסבוק עם תשובות לשאלות, אני רוצה להודות למאיר הפרץ, לאיציק אהרון ולג'וני דוב, אחרינו פרופסור רפי קרסו, שתהיה שבת מהממת לכולם.